בספר אורות, בישראל ותחייתו, פסקה כף ג' במהדורת מוסד הרב קוק, זה בעמוד מ', במהדורת בית אל זה בעמוד צדיק א'. זכינו שיש בציב בשוק שתי אוצרות. מצטער על הנתונים הטבעיים. טוב, לפעמים מרגיש האדם, כן, זה לכאורה הפסקה הזאת לכאורה שייכת לאורות התורה ולא לאורות. מדוע? היא מדברת על הבעיות של האדם הפרטי, אבל מן האדם הפרטי אנחנו מקישים על האדם הכללי. לפעמים מרגיש האדם שאיזה חלק מן התורה והחוכמה נדרש לו לפי תכונתו ותיקון נשמתו וכל מהותו, וכשהוא נוטה ממקצוע לדרך אחר, מרגיש שהוא עיצבון ושברון פנימי בקרבו. עכשיו יש אדם, הוא זקוק מאוד ללימוד הלכה. והוא, כל הזמן אומרים לו, אל תלמד הלכה, תלמד עיון, תלמד בקיאות, תלמד אמונה, וזה, וזה. הוא רוצה הלכה. וזה, יש אדם אחר שהוא זקוק לנסתר, יש אדם אחר שזקוק לגמרא, יש... או לאו דווקא בתחום התורה, בחוכמה בכלל, כן? החוכמה האנושית בכללה, יכול להיות פילוסופיה, יכול להיות מדע, יכול להיות אומנות. אם כן, לפעמים מרגיש האדם שאיזה חלק מן התורה והחוכמה נדרש לו, לפי תכונתו ותיקון נשמתו, וכל מהותו, בשביל זה הוא בא לעולם. יש לו עיכוב מזה, הוא לא יכול להוציא את זה לפועל. אין לו מי שמלמד אותו את זה, או אין לו אפשרות ללמוד את זה, או אין לו אפשרות להוציא לפועל את הדבר, מכל סיבה שהיא. וכשהוא נותן ממקצוע לדרך אחר, מפני שהוא מרגיש שהוא מחויב לדרך האחר וכו'. מרגיש שהוא עיצבון ושברון פנימי בקרבו. ושאמרו, אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ. וזהו עומק הרז של וליוצא ולבא אין שלום, כיוון שיוצא אדם מתלמוד לתלמוד, אין שלום. אדם נמצא במרחב לימודי מסוים, והוא עובר למרחב לימודי אחר, אין לו שלום. כן, נגיד ככה, כשהוא עבר כבר אל השני, הוא כבר מסודר. אני אסביר את זה ככה. מה זה תלמוד ותלמוד? סתם תלמוד ותלמוד, זה תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי. מי שעוסק בשני התלמודים יודע שאיך אומרים, זה ראש אחר. הראש של הבבלי והראש של הירושלמי זה לא אותו ראש. כמו שהלכה והגדה זה לא אותו ראש. נגלה ונסתר זה לא אותו ראש. מתמטיקה ואומנות זה לא אותו ראש. וכאשר האדם נמצא בתוך מרחב מסוים, נגיד הוא בתוך התלמוד הבבלי, גם אם זה לא בדיוק מה שמתאים לו, אבל הכללים ידועים, נגיד ההיגיון הפנימי צפוי מראש. כמו כן, כשאדם העתיק את עצמו על התלמוד הירושלמי, ברגע שהוא נמצא בתוך הירושלמי, הוא תופס את הראש, כמו שאומרים, הוא בתוך הירושלמי. הבעיה היא כאשר אדם נמצא במעבר בין זה לזה. הוא כבר לא שייך לתלמוד האחד, והוא עדיין לא שייך לתלמוד הבא. אני אומר, גם כשאדם נמצא במשהו שלא שייך לו, אבל הוא נמצא בתוכו, יש כבר יותר היגיון. דוגמה לדבר, גלות וגאולה. כשאנחנו בגלות, יש כללים של התנהגות עם ישראל בגלות. הנוסחה ידועה, יש איזה חוזה בין ישראל לעמים והקדוש ברוך הוא, חוזה משולש, אומרים, ככה מתנהגים בזמן הגלות. אז נכון שהגלות זה דבר רע, אבל יש פחות או יותר ביטחון. אנחנו יודעים איך להתנהג שם. בזמן שעם ישראל בכל תוקפו, יש לו בית מקדש, יש לו נביאים, יש לו סנהדרין, יש לו מלך, הכל בסדר. גם כן יודעים איך זה עובר. אז מתי קשה? כשעוברים מזה לזה. כלומר, המאורעות של חורבן המדינה, בימי קדן, שהביאו לגלות ישראל, היו קשים יותר מן המאורעות שהתרחשו בתוך הגלות. כן? כלומר, חורבן בית המקדש זה היה משהו נורא, בבחינת האדם שנשפח, בבחינת הטראומה, בבחינת הרבה דברים. אובדן העצמאות, מה? כן, אפשר לומר. אז המעבר הוא הקשה. אז לכן הוא אומר, הרב כאן, גם כן יש... לכן נאמר, ויבוא עמלק מתי? כשהיינו בדרך, כן? זכור את אשר עשה לך עמלק, מתי? בדרך. כי כשאתה במצרים, נכון שרע, אבל פרעו אחראי עליך. כשפרעו אחראי עליך, המלאק לא יכול להתערב. כן? פרעו יזרוק אותו לכל המדרגות. כשאתה בירושלים, המלאק גם כן לא יכול עליך. אבל בדרך הוא יכול. כן? אז יש גם מעברים כאלה. כן, מה אתה אומר? כן. כשהתחילה המלכות ולא הייתה מלכות בית דוד, אז היה לנו עימות עם המלאק. כן, זה בדרך. זה בדרך בין היעדר מלכות לבין מלכות בית דוד. אז מגיע הזמן של ויבוא המלאק. כמו כן, יש לנו מצבים של מעבר מנטלי בין הגלות לבין הגאולה. התפיסה הרוחנית משתנה. למשל, מעמדו של הצדיק הוא שונה בזמן גלות ובזמן גאולה. למשל, יש בתפילת 18, כן, יש תפילה על הצדיקים. מתי מופיעה התפילה הזאת? מתחילים, תקע בשופר גדול לחירותנו, אחר כך השיבה שופטנו, אחרי זה למין במלשים על תהי תקווה, כלומר כל זה זה תהליכי גאולה. אתה הולך ומתקדם, אתה מקבל עצמאות, אתה מחשיב את המשפט, נשברו הרשעים, ודווקא אז צריך להתפלל על הצדיקים. אחר כך יש, בונה ירושלים, מצמיח קרן ישועה. כלומר, באמצע התהליך שלה, של הגאולה, יש צורך מיוחד להתפלל על הצדיקים. כנראה שהצדיקים נמצאים בסכנה דווקא במעבר הזה. וזאת למה? משום שהצדיק בזמן הגלות, הוא ביחידיותו, בצדקותו הפרטית, הופך להיות מרכז החיים של האומה. בזמן הגלות. על מי עם ישראל יכול להישען? על הצדיקים שלו. הרב הגדול ההוא והצדיק הגדול ההוא. האנשים האלה הם, אפשר לומר, עמוד השדרה של עם ישראל. ולכן יש אבלתה מאוד גדולה של הפרטיות של אותו צדיק. זה לצורך הכלל, אבל זה הצדיק שמעניין אותנו. בזמן הגאולה, הממד הכללי חוזר. האומה היא העיקר, לא הצדיק. אז גם הצדיק צריך לעשות, איך לומר, לימוד בחדש של המקצוע. הסבה. הוא צריך להפוך מצדיק פרטי לצדיק כללי. ולא תמיד הצדיק יודע לעשות את זה. יש צדיקים שנשארים עם הציפייה מן הציבור מסביב, מעצמם, להיות במעמד של צדיק של תקופת הגלות. ולכן זה קשה לו. כן? מובן? קשה לו. זה צדיק ורע לו. רע לו, כי איך אומר רבי נחמן מברסלב, מתי זה צדיק ורע לו? צדיק שאין הלכה כמותו. מה זה אין הלכה כמותו? הציבור שבו הוא חי איננו פוסק כמוהו. זאת אומרת שהוא צדיק, אבל של דור אחר, לא של הדור הזה. ולכן צריך תפילה מיוחדת על הצדיקים באותה מהם. בתורה, מסופר ככה, בפרשת חוקת, כשמשה רבנו, מנהיג העם, שולח מלאכים אל מלך אדום. אז כתוב, וישלח משה מלאכים אל ארץ אדום. אחר כך עוברים את ארץ אדום, ואז משה שולח מלאכים לסיחון. כתוב, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום, אל סיחון מלך האמורי. עכשיו, מי זה הישראל הזה ששלח? בספר דברים כתוב שזה משה. אז רש"י אומר שמשה הוא ישראל וישראל הם משה. שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. עד כאן דברי רש"י. מה זה הנשיא הוא הכל? כלומר, הנשיא של הדור הוא כאילו כל הדור כולו, הוא אישיות כללית. אבל מתי זה בא לידי ביטוי? התורה אומרת את זה כשניגשים אל סיחון ולא כשניגשים אל מלך אדום. כי הגישה אל מלך אדום זה הבגלות, ואז משה מובלט בתור משה. סיחון זה כבר בארץ ישראל. אז משה מופיע בתור ישראל. כן, רצה להגיד משהו, אלי יוחאי. להגיד משהו.
לפי מה שאמרנו עד עכשיו, שהוא נושא נותן מיני דרך, ואחר כך שהרב מסביר את הסיפור שמוצא במדרש, שיוצא בנתן שלנו כשיוצא לידי מתנדמות, אז זה הסבר שהוא לא כך מסתדר עם ההתחלה.
נכון.
כי זה צריך להיות, כאילו, מצא את מקומו זה שלו, לא מצא את מקומו זה לא שלו.
נכון. אז למה אני הרחבתי? למה אמרתי הסבר אחר? ביהיה להמשך. כן.
מצאנו את זה למצל דוד אולי.
שמה?
שמתי שואל מלך ישראל, אז קראו לו שם אחר אולי.
מתי ראית ששאילו לו את השם?
לא יודע, או שקראו לו דוד...
עם יהוד או בלי יהוד? אה? אני לא יודע על מה אתה יודע. אם תגיד לי, אני אשמח.
לא, כתוב לחמו ישראל עם פלישתים, לא כתוב דוד עם לחמו פלישתים.
אה, יכול להיות, כן, 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 יש כמה דברים כאלה. טוב, כן. לגבי התפילה על הצדיקים. כן.
אז מתפללים על זמן מסוים?
כן, בזמן שהצדיקים בסכנה, כלומר אתה מתפלל על מי שזקוק לעזרה.
כשאני בגלות,
לאט ידבוק שתבוא גאולה, שבזמן הזה הצדיקים.
או שבאותו זמן של הגלות, גם הצדיקים לא בסכנה.
תחזור על השאלה בבקשה.
הרב אמר שהצדיקים בסכנה רק בזמני מעבר בין גלות לגאולה.
כן, נכון.
שאלה הרב, הרי ברכת 18 היא...
תפילה 18.
הייתה כל הדור, בגלות,
עד מי... ברור, אבל התפללנו גם בוני ירושלים בזמן שלא היינו בירושלים.
כן,
השאלה אם
זה הזמן מסוים, או על כל הזמן.
זה הזמן העיקרי, נאמר. אם זה לא ישר בכלל, לא התפללנו עליהם בזמן הגלות. ודאי שצריך להתפלל על הצדיקים תמיד. כי הצדיק הוא תמיד בסכנה. כיוון שהוא חריג, כן, אומר המהר"ל, כל דבר שהוא חריג הוא בסכנה. אבל הסכנה היא במיוחד כשהצדיק נדרש לעבור השתנות בזהות שלו, והוא לא מסוגל.
אז זה לא תהיה ברכה שתתבטל
לעתיד לנו? ודאי שיהיו ברכות שישתנו. ישתנו, כן, ודאי. יתכן. ייתכן, זה כבר המבית, יש בתשובות המבית, שכאשר ייבנה בית המקדש, אז לא נתפלל שייבנה בית המקדש, אלא יהיה נוסח אחר וכו', צריך לשנות את הדברים. כן, זה הוויכוח לגבי נחם. האם צריך להגיד נחם בימינו? כן, את עונה?
אבל היה גם מציאות של צדיק כללי בגלות?
היו יחידי סגולה כאלה, הרמב"ם, הגאון
מווילנה. זה גם היה צדיק ורב,
באותה מידה? אני חושב באיזשהו מקום כן, כי הם היו גדולים מדי לעומת ההוויה שבתוכם חיים. כן, צריך לשים מישהו גדול מדי כדי לדעת מה לקדם, איך לקדם. טוב, מתוך, עכשיו בואו נראה באמת מה ההשלכה של כל הדברים האלה שאמרנו עכשיו כהקדמה להבנת דברי הרב בהמשך. מתוך גודל הכללות הנדרש להיות בעקדת המשיכה, שימו לב, גודל הכללות הנדרש להיות בעקדת המשיכה, יש שמתבלבל העולם עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו וערכו. כלומר, צריך להיות כל כך כללי, כל כך כלל ישראלי וכלל אנושי, שהאדם קשה לו למצוא את הנקודה הפרטית שלו בתוך כל זה. איפה אני בתוך כל זה? ויחוג וינוע מתלמוד אל תלמוד. הוא ינסה להשלים את עצמו, כן? מי שנמצא בצמאון או ברעב של השלם. אז הוא מחפש בכל מקום. אפשר גם לראות את זה היום בציבור המכונה היום חילוני, שיש צמא רוחני גדול ולא יודעים איפה למצוא את הפתרון, את הרוויה. אז לכן קופצים מדבר אל דבר בתוך היהדות, ברסלב, קצת הרב קוק, קצת זה, קצת זה, קצת חב"ד, וגם לפעמים קופצים מחוץ ליהדות, קצת מיסטיקה פה, קצת מדיטציה שם, קצת סמים פה, יש חיפוש. איך כתוב? ובנהו מים עד ים, ומנהר עד אפסי ארץ, ישוטטו למצוא את דבר השם, למצוא לבקש את דבר השם, ולא ימצא. זה המצב שלי אחרית הים. משוטטים. השוטטות הזאת, לפי הרב, איננה מחלה. היא התיאור, זה נדרש בגלל הכללות הנדרשת.
לא
ימצא. לא ימצא, בהתחלה. כן. הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעם בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם למצוא את דבר השם. כי אם לשמוע את דבר השם, כן. מה זה דבר השם? אז הגמרא אומרת שלוש תשובות. דבר השם זה הלכה. שלא ימצאו הלכה אחת ומשנה אחת באותו מקום. לא ימצאו. תשאל, מה ההלכה במקרה כזה? תשמע, הרב ההוא, אומר ככה, הרב ההוא, אומר ככה, וזה טוב להחמיר, ויש מקינים, ויש עורים. אתה לא יודע. אין עליו. ודרך שנייה אומרת הגמרא, דבר השם זה הקץ. אנשים מחפשים גאולה, ופתאום יש להם משברים באמצע, ולא יודעים, חושבים שהגאולה נסוגה, לא מסתדרים. דבר השלישי, דבר השם זה נבואה. גם זה. דבר השם, חיפוש הדבר האמיתי, כמו שאומרת. רגישות רוחנית גבוהה מאוד, ואנחנו רואים את כל שלושת התופעות האלה בימים. בגמרא? לא זוכר. אתה רואה? כבר הגענו לזה. מחפשים כבר השם. לכן אומר הרב, מתוך גודל הכללות הנדרש להיות בכיתה נמשכה, יש שמתבלבל העולם עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו וערכו. ויחום, וינוע, מתלמוד אל תלמוד. ועמים רבים מתבלבלים, ואינם יודעים גם הם את מקום אחיזתם ומטרת כוננויותם. כלומר, זה לא רק בפרט, אלא זה משהו כלל אנושי. ונוע תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה, ונפלה ולא תוספקו. והיה ביום ההוא, יפקוד השם על צבא המרום והמרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. מלונה
ברוח.
מלונה היא לא דבר יציב.
מה זה מלונה במקרה הזה? מה זה מלונה?
גם מלונה. מלונה זה מקום שבו השומר בשדות, בשדות, ישן. הוא עובר את הלילה. זה מלונה.
מה שאומרת?
יש אי יציבות. האי יציבות הזאת בא לידי ביטוי גם במלחמות עולם. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. בזה שמשטרים משתנים. משטרים מלוכנים, משטרים דמוקרטיים, אחרי זה פשיסטים, אחרי זה אינדיבידואליסטים, אנרכיסטים. יש כל מיני. יש איזו תסיסה. זה גם מוכני. כי הרי המשטרים הם תולדה של אידיאולוגיות מסוימות. של שיטה רוחנית מסוימת.
אני
רואה
איך
להסביר
את המשל הזה, מה זה אומר?
רגע, צריך להתעטש, אני לא מצליח. טוב, אוף, נורא. אבל מה, יש צרות יותר גדולות מזה. טוב, מה זה אומר מה שכתוב כאן? כן, שיש לכל ציבור אנושי כמין צבא מרום. מה זה צבא מרום? זה השר, זה השר של אותה אומה. מה זה השר של אותה אומה? התמצית, הגאון הלאומי, או הגאון החברתי. מה שבא לידי ביטוי, באידיאולוגיה או במיתוס המלכד של אותה חברה. ויש איזה שלב של נפילת המיתוסים, שקיעת האלים, אפשר לקרוא לזה. הכל נופל. זאת אומרת ש... דברים שנחשבו כיציבים, מפסיקים להיות יציבים. למשל, אחרי מלחמת העולם השנייה, העולם בכללו, החברה המערבית, דהיינו אירופה, החברה הזאת נכנסה למשבר. אחרי השואה, אחרי שהתברר שאפשר לעשות את השואה, ואת הירושימה, ואת הפצצת דרזדן, וכדומה, כשהתמוטטו כל... ערכי המוסר של החברה, אז התפתחה תקופה של ייאוש. על ידי ביטוי בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, ובנוער הפרחים, ווודסטוק וכו'. כן? ייאוש. תראה, זה כתוב בשפה של הנביא, שדיבר בחברה החקלאית. אז הוא משתמש בציורים שהציבור השומע אותו מכיר מקרוב. כן? זה כמו שישעיה אומר, ונותרה בציון כסוכה בקרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. כן? היום היינו אומרים, כמחשב אחרי בג. כן? תודה. כן? זאת אומרת, זה מה שיכול... צריך להביא תמיד את ההקשר החברתי שבו נאמרו הדבר. עכשיו, יהיו כחציר גגות, אשר קדמת שלף יבש. מה זה חציר גגות? לך זה לא אומר כלום מה זה חציר גגות. נכון? אבל בדרום החברון, כל אחד יודע, תסתכל שם, יש בדרום החברון בתים עתיקים, של ערבים, אפילו גם של יהודים לפני אלפי שנים. זה בנוי כמרובע של אבנים, ועל גם איזה כיפה. הכיפה עשויה גם כן אבנים, שמחוברים על ידי טיט. תהיה איזו שכבת אדמה קטנה. אבל שקורה לפעמים, יש גרעיני חיטה שנתקעים בתוך הטיט הזה, כשיורד גשם, מתחילים לצמוח. אבל זה לא יכול לצמוח הרבה. ויש שמעת אדמה. אז זה גדל כמה סנטימטרים. זה יקרה חציר גגות. אז כשהנביא אומר, יהיו כחציר גגות, בחברה שיודעת על מה מדובר, זה מדבר. אתה שחי בתקופה המודעת ולא ראית חציר מימיך, גם גגות מקושי ראית, אז זה לא אומר לך שום דבר. אז צריך למצוא בשבילך משאלים אחרים. כן.
אבל איזה מושא היה בעלת הולכים
לדורצת? זה היה מחאה נגד כל הערכים שיוצגו על ידי החברה המבוגרת. הסיסמה הייתה make love not war, עשו אהבה לא מלחמה. זאת אומרת, זה נוער שלא מצא את עצמו. כן? ילדי הירח.
זה היה חיפוש, לא
ייאוש. זה גם היה ייאוש. כי אתה מחפש, כי אתה התייאשת מהקודם.
אבל בכל חברה יש את זה, בתקופה
הזאת. אז לפי הרב, זה קורה כל פעם שיש צורך לעבור מערכים מסוימים לערכים אחרים. במיוחד שהערכים שצריך לעבור אליהם יותר גדולים מהקודמים. כן, יש לנו פסקאות גם באורות, ששם הרב אומר הפוך, שבזמן הגלות הקדוש ברוך הוא צמצם את היערה בעולם. צמצם את היערתו, כך שכל הכוחות הנדרשים כדי לדעת את אלוהים בזמן הגלות הם כוחות קטנים יותר. למשל, במי הוא אלוהי ישראל בזמן הגלות? אז הוא אלוהי בית המדרש, בית הכנסת, האטליז. מה?
הלכות.
הלכות, אבל איזה הלכות? הלכות זה תחומים מאוד מסוימים. הלכות, הוא אלוהי המקווה, אלוהי המועצה הדתית, בעצם אפשר לומר. המועצה הדתית מהווה את תמצית הגילוי האלוהי בעולם. ומה עם מדינה? הלכות מדינה. הלכות אומנות, כלכלה, צבא, איכות הסביבה. כל הדברים האלה חדלים מלהיות עניינו של הקדוש ברוך הוא. כן, ברוך, כלומר, יש צמצום מכוון. של דת אלוהים, ולכן כדי לדעת את השם אני לא צריך הרבה כוחות בזמן הגלות. מספיק שאני האדם קצת רוחני, זה מספיק. אבל בזמן הגאולה יש צורך בכללות, בהתפשטות של הידיעה האלוהית על הכל, על החול בין היתר. זה דבר שקשה לעמוד בו. למי שיש לו נשמה קטנה.
הרק הוא מתאר מהלך.
כן.
מהלך של ייאוש העולם, של גלובליזציה, של מזילות, ואז מתוך זה מתעודד ישראל לאחוז באור תורתו. אבל לא מסביר את המנגנון. איך זה יעשה?
כתוב שעם ישראל צריך לאחוז באור תורתו?
בהמשך.
לא קראנו. דבר שלא קראנו, אני לא יכול להתייחס. כן.
כל תקופה מצד האמת, יש לה את העניין הזה. אנחנו...
זה לא נכון.
יש לה מהפכה ומעבר של דור קודם
זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון.
למה לא?
זה פשוט לא נכון. ישנן תקופות בהיסטוריה שדור דומה למשנהו. דור אחרי דור יודעים איך להתנהל.
גלילאו
והתקופה
של לפניו.
היו קצת. לא כל הזמן. גלילאו, התקופה של הרנסנס, היא תקופה מאוד מיוחדת מהבחינה הזאת. כן, אבל אחר כך, תקופת האורות, 118-17, לא קורה שום דבר מיוחד. אין השתנות בנפש האדם. אז נועה, ועמים רבים גלבלים, אינם יודעים גם הם את מקום אחיזתם ומתת קודיותם, אפילו יודעים למה הם קיימים. ונועה תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה, ונפלה, ולא תוסיפו. והיה ביום ההוא, יפקוד השם על צבא המרום במרום. מה זה צבא המרום? כלומר, האחיזה המרומית של אותם עמים, האידאה האלוהית שלהם, היא נופלת. אין להם יותר מקום בעולם האלוהי. ממילא, גם המשטר הפוליטי מתמודד, ועל מלכי האדמה, על האדמה. כמו שכתוב, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה, עד שנפרע מאלוהיה תחילה. וקודם כל, שיהיה ביטול לערכים האלוהיים, או למיתוסים, האת או האתוסים המלכדים של אותן אומות, ורק אחרי זה יש גם נפילה דה פקטו בפני אויבים וכדומה.
מה ההבדל בין
מיתוס ומיתוס? מיתוס זה סיפור. Okay. סיפור שמסביבו מתלכדים.
אתוס זה סמל?
לא. אתוס זה תנועת נפש, שאליו דווקא מתוארת בסיפור. בסדר? כל זה יש עוד הבדל. שבמיתוס יש מם, באתוס אין. זה יפה. הפקידה, עכשיו מה זה יפקוד השם, היא לא הכבדה וכיליון. כן, לא כתוב שהשם ישמיד את העמים. כי אם חילוף מעמדים ותכונות. ומתוך עומק החושך. כן, כלומר שהחושך של היעדר, כן, של היעדר ודאות, היעדר ברירות. בלבול, מה שאומרת. יתעודד ישראל ליחוז באור תורתו בכל כדיותה. זאת אומרת, זה דורש מעם ישראל לבוא עם תורה שיכולה להתמודד עם האתגרים האלה. כלומר, צריך לחדול מלהיות דת, ולהפוך להיות מה שתמיד היינו צריכים להיות, ודמרחו בך כל משיכות האדמה. אנחנו צריכים להיות ברכה עבור האנושות בכללה. אנחנו צריכים לייצר בתי מדרש, שבהם תינתן התשובה, איך תהיה? יעבדוך. זה שאלה על איזה כיוון. לסורד לכיוון הזה? אה? אנחנו צריכים לקבל על זה אחוזים. זאת אומרת, אנחנו צריכים שתצא תורה מירושלים, שתיתן את הפתרונות לשאלות הקיומיות ששואלים את עצמם ובאות העולם. ברור? זאת עבודה גדולה. השאלה היא, האם אוי למה תוירה ערוך לדבר הזה? אני אעיז לומר שלא. כן? בקושי אוי למה תוירה רואה את עצמו ערוך לתשובות ביחס למדינה, אז כאן בחומר שלא ביחס לאנושות. מדעי המדינה וכו'. אבל כל זה נמצא בתורת ישראל. גם בתורתה ההלכתית, גם בתורתה הסודית. הכל נמצא שם. איך אומר האור החיים? וישן, מפני חדש תוציאו. מה, בא איזשהו אתגר חדש, ואז אתה מחפש בגניזה שלך דברים ישנים. דבר הזה אמר הרב קוק בהקשר אחר לגמרי, ביחס להתפתחות תורת המדע. כשהרב קוק פגש את אלברט איינשטיין. איינשטיין ביקר פה בארץ, פגש את הרב קוק בין היתר. ואז הרב אמר לו שהרעיון העיקרי של פרופסור איינשטיין, שהוא היחסיות של המקום והזמן, כך שיכול להיות בעולם מסוים שיעבור זמן רב, שבעולם אחר עובר מהזמן, הרעיון זה כבר נמצא באחד מספרי הקבלה הקדמונים, ספר, איזה נקרא? משהו עם ברית, שכחתי את השם של הספר. ברית עולם, ספר ברית עולם, כן. ואז הרם אמר לו, יש הרבה פעמים דבר כזה אצלנו, שיש איזה רעיון גנוז באיזושהי פינה של היהדות, ולא משתמשים בזה. עד שבא הגירוי מבחוץ לחשוף את הדבר. כן, ככה זה. אז גם פה יש לנו בתוך הגניזה שלנו הרבה מאוד רעיונות. הגיע הזמן שעם ישראל יתעודד לדבר הזה. ברור? עכשיו, זה לא שאין...
אינסטיין זה מבחוץ?
אינסטיין? איינשטיין? כן, זה ודאי. איינשטיין זה מבחוץ. אבל פי שהוא יהודי. אבל בית המדרש לא לומד פיזיקה. פיזיקה זה לומד בחוץ. כן, גם הבפנים שאנחנו מגלים זה לא פיזיקה, אלא זה רעיון מקביל. התורה לא עוסקת במדע, אבל התורה עוסקת ברעיונות מקבילים. אפשר לומר יותר מזה, שההתפתחות המדעית מאפשרת להפוך רעיונות שהם אצלנו רק של יחידי סגולה, להפוך אותם לפופולריים. דוגמה פשוטה מאוד, גם הרב קוק מביא את זה באורות הקודש, תורת האבולוציה של דרווין. תורת האבולוציה של דרווין, שאומרת שהחיים מופיעים בצורה התפתחותית, יש לה מקבילה בתוך העולם הרוחני שלנו. מה המקבילה? שהעולם נברא על ידי השתלשלות עולמות. רעיון של תורת הקבלה. כן? שבתורת הקבלה, בריאת העולם זה לא פיפס ופתאום יש עולם, יהי עולם ויהי עולם, אלא זה תולדה של תהליך התפתחותי של השתלשלות עולמות. עכשיו, הרעיון הזה הוא לא רעיון שההמון מבין אותו. ההמון מבין יותר את הקדוש ברוך הוא בתור בורא עם מקל קסמים, כמו קוסם. אבל דווקא הרעיון של תורת האבולוציה, של דרווין, מרגיל את הנפשות לחשוב בצורה כזאת. ואז זה הופך את הרעיונות של קבלה ליותר ישימים בנפש הבינונית. ואז הרבה אנשים יכולים להתחבר לרעיונות האלה בלי להזדעזע, בזכות תורת האבולוציה הדרוויניסטית. האם זה אומר שתורתו של דרווין היא נכונה או לא? זה בכלל לא קשור לעניין. כי זאת שאלה מדעית. או שזה נכון, או שזה לא נכון. מה אכפת לך? דרבו. כן? ברור. זה ה... כבר. כי זאת שאלה מדעית, לא שאלה תורנית. כי זה רק הקבלה, זה לא אותו נושא. כלומר, כי התורה עוסקת במדוע, ואילו המדע עוסק במה, במה. ולכן אתה לא יכול להגיד שזה אותו נושא. למשל, אם אני אתן לך, נגיד, אני אלמד לך נוסחה בגיאומטריה. השאלה אם מה שיצא מזה הוא אסתטי או לא, זה בכלל לא משנה. כי בגיאומטריה לא עוסקים באסתטיקה. יכול להיות שזה אסתטי.
אם זה לא אסתטי,
זה
יכול להיות.
אז זה לא אסתטי.
לא,
לא, זה נושא אחר. זה נושא אחר. מודה לך דוגמה. יש הלכה שאסור לסתור דברי אביו. אבא שלי אומר משהו, אסור לי להגיד לא, זה לא נכון. עכשיו, אם הוא אומר משהו לא נכון, אז האם אני חייב גם לחשוב שזה נכון מה שהוא אומר? זה לא משנה. התנהגותית אסור לי להגיד לא, אבא אתה טועה. אבל ודאי שאני לא צריך לחשוב שזה נכון. או, כי אם לא, אז אני נכנס לשיגעון פה. טוב, איפה היית? אז זה מה שאתה אמרת, בצדק, שהרב קוק לא אומר בדיוק מה צריך לעשות, אבל הוא מדבר על התביעה. אנחנו נתבעים לתורה כזאת שתיתן פתרונות לכל השאלות הגדולות המנסרות בעולם. זה האמתיזם מפורש במסכת מגילה. כן, על והיה כאלוף ביהודה והעקרון כיבוסי, שאלו תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שעתידים אלופי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. זאת אומרת, יש לנו איזה צורך כזה ללמד את התורה שלהם, כן.
התורה אמורה שלא פרקים דברים שיש להם דברים מוסריים, או שהיא צריכה להשפיע ממש על כל החיים?
האם התורה צריכה להשפיע על כל החיים? תלוי באיזה שלב. כלומר, ברור שההתפתחות, משל אפילו המדעית או הפוליטית, זה מפתח, כמו שאמרתי, תובנות חדשות. ועל ידי התובנות החדשות האלה, אנחנו מתקרבים יותר לדעת אלוהים אמיתית. כי כדי לדעת את השם, אתה צריך לדעת אותו בכל מלוא השכל שלך. לא בציורים גמדיים.
לא, השאלה היא כן, לא בעולם יש לו השלכה מוסרית, אתה לא צריך להתערב בזה.
האם לכל דבר יש השלכה מוסרית בעולם? לא יודע. אני לא יודע. נראה לי חובר שזה מחלוקת בין בעל חובות הלבבות לבין הרמב״ם. אבל בגדול, לא יודע. האם, למשל, הנוסחה של המולקולה של המים, אם זה H2O או משהו אחר, לא יודע אם יש איזה השלכה מוסרית.
בשורשו.
בשורשו כן, אבל בישר, בקרוב, אני לא רואה. דווקא מן.
כל לידוק הסופי.
מה?
כל לידוק הסופי.
מה את לידוק הסופי?
אני אומר שההשתלמות היא אינסופית. כלומר, לכל דבר
מצאת
מקומו. לא,
לא
בסוף, אבל כל דבר
מצאת
מקומו.
לא, אז מה? זה בא לענות על מה?
שהדברים שלכאורה להם מוסריות, יש להם מוסריות בשלב.
כן, אבל זה רחוק, רחוק, רחוק. בסדר. עכשיו הכל מתאחר.
זה שם.
מה?
הרב אומר שהוא לא יודע, אבל זה רחוק, אבל זה שם.
כן, אבל לפחות אני לא יודע אם זה שמיש אצלי. ייתכן שבאחרית הימים זה יהיה שמיש. כן.
אז ככה, יש שאלות, אם יש שאלות שהם אין להם היבט מוסרי,
כן.
אז זה גם התשובה על השאלות האלה, התורה לא תיתן לי.
נכון.
זה רק דברים אחרים.
אם אתה אומר שהתורה עוסקת רק במוסר. תלוי, איזה תורה אתה מדבר? התורה הגלויה היא עוסקת רק בקדושה אפילו, לא רק במוסר, לא במוסר אפילו. אם אתה מדבר על התורה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז זה כולל את הכל.
מה זה התורה שבה?
אני לא ראיתי אותה בחיים שלי.
לא, זה רק עניין של מצוות, של שולחן ערוך כזה מצומצם, או של
דברים? לא, שולחן ערוך והמצומצם זה לא התורה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לכן יש דברים שזה כן שייך להלכה, דברים שלא שייכים להלכה. למשל, רב צריך שישאלו אותו כל דבר. אבל מה זה ישאלו אותו דבר? למשל, אם גבאי בית הכנסת רוצים לשים כיסאות, להחליף את הריפוד של הכיסאות. עכשיו, הם צריכים לשאול את הרב, האם הריפוד החדש, יש בו בעיה הלכתית או לא? ואז הרב הוא מוסמך להגיד, כן, אם יש בעיה או אין בעיה. אבל אם לשאול אותו, האם זה יותר יפה או לא, זה הרב צריך להגיד, זה לא עניין שלי. הוא יכול להגיד את טעמו האישי, אבל זה לא מטורף להגיד את זה. ברור?
צריכים לשאול אותו על זה, לא? צריכים לשאול אותו.
לא צריך לשאול אותו אם זה יפה. צריך לשאול אותו אם יש בעיה הלכתית. ברור? אם רוצים את טעמו, בבקשה, אבל זה לא בתורה, זה בתור כל אדם. יכול שהוא לא אוהב את זה, אבל יש בעיה הלכתית, אין בעיה הלכתית. אז זה מה שקנינו, זה מה שיש. כן.
יש לו משהו על התורה. פשט תורה. כן. יש דבר אלוקים, פשט תורה. נו. לא יודע מה זה פשט, אבל זה להגיד עוד פשט, אבל התורה. נו. מה היא? מה היא מדברת? על מה היא רוצה להגיד ב...
זהו, זה השאלה, מה התורה רוצה? כן. מה התורה בא ללמד אותה? זו שאלה יפה מאוד, מה שאתה שואל. התשובה היא, מה קרה? לא, לא, לא אתה. התשובה היא שהתורה באה ללמד אותנו קדושה. איך להיות קדוש? זה כתוב בפרשת שבוע שקראנו השבת. דבר אל כל אדם ישראל לאמור, קדושים תהיו. כי קדוש עד ישב אלוהיך. זה המטרה. עכשיו, כל השאר זה מובא בדרך אגב. כן.
לעתיד לבוא לדתות אחרות? זאת אומרת, רק אומות בלי דת?
זו שאלה גדולה.
ואז כאילו, כשהחכמי הדת של התורה, הצדיקים, הרבנים, יבואו, אז הם יבואו רק מול אנשי המדע של האומות?
אתה שואל שאלה נפלאה. אני חוזר על השאלה, כדי שגם האינטרנט ישמע. האם לעתיד לבוא, לא יהיו יותר דתות, ואז אנשי התורה שלנו יפנו רק אל אנשי המדע של אותם האומות, או גם אל אנשי הדתות של אותם האומות? מה? כלומר, עם מי אנחנו נקיים דיאלוג? את מי אנחנו באים ללמד? האם אנחנו באים ללמד את אנשי הדת של האומות? או שאנחנו אומרים לו, אין לנו בכלל מה לדבר איתכם, תבטלו את כל הדת שלכם, אנחנו מלמדים אתכם רק תורה. או שיש לנו גם מה לומר לאנשי הדת שלהם. כלומר, האם יכול להתקיים דיאלוג עם הנצרות? דיאלוג אמיתי על פי תורה. או דיאלוג אמיתי עם הבודיזם, וכדומה. כן? עם הרגישות הדתית המיוחדת שלהם. זאת השאלה, נכון? הבנת את השאלה? התשובה היא שהדבר הזה הוא מחלוקת בין שני תירוצים של התוספות במסכת מגילה. זאת אומרת, מסכת מגילה, על אותו פסוק שם, על אותו מאמר, אילו תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שעתידים, יעבדוך אבי, שעתידים אלופי יהודה ללמד בהם תורה ברבים, מצאנו שתי תשובות בתוספות. מה זה תיאטראות וקרקסאות? האם זה בתי עבודה זרה שלהם, או שזה בית ועד שלהם? מסביר הרב קוק בעקרותיו, מי שאומר שזה בתי עבודה זרה שלהם, מתכוון לומר שיהיה לנו מה ללמד אותם בתחום הדתי. כלומר, לשפר את דתותיהם. מי שאומר שמדובר בבתי ועד שלהם, הכוונה שאנחנו נלמד אותם מדעי המדינה. ומשתמע, האמת היא שבתור הרב עצמו, מה העמדה שלו, נראה לפעמים כך, לפעמים כך, אבל לי נראה בכמה מקומות שהרב מתכוון לא לבטל את הדתות. אלא מתכוון לרומם את הדתות. להעלות, לתהר אותה, לתקן אותה. מה?
להשיק עם
הבנת
השילוש, מה אפשר להגיד את זה?
הוא דצה, לא אמרנו שהכל צריך להישאר. אבל השאלה, הרגש הדתי הנוצרי, הוא קיים. השאלה אם צריך להפוך את כל אירופה לחילונים, ורק אז לתת להם קדושה. או שמה אתה אומר, לא. הרגש הדתי שלכם הוא בסדר, רק הוא מופנה למקומות הלא נכונים. זאת השאלה. האם נוכל למשל לעשות הגעלה של הכנסייה? שאלה גדולה. יכתבו על זה ספרים. גם על ידי יהודים וגם על ידי גוי. כן.
מגיעו, מה?
כן. אתה לוקח כנסייה, שם אותה במים רותחים, קשר. האם זה בסדר? האם יש אפשרות להכשיר את זה? זאת עבודה לא פשוטה. אז יש מקום לדיון. אז מה שפה, למשל, גם הרב אומר פה, שזה לא ממש ביטול. הנה, הוא אומר, הפקידה היא לא אכבדה מכיליון. כי היא חילוף מעמדים ותכונות. ומתוך עומק החושך התעודד ישראל לאחוז בעוד רעתו בכל כליותה. זאת אומרת, יש לנו עבודה. אסור להתעצל. תלמידי חכמים צריכים להיכנס לעבודה הזו. ואז, נתיבות עולם, למשל, לי אישי פנו גויים בנושא הזה. פנו. שאני אכתוב להם מה זה תורת בני נוח. כן, אבל שבע מצוות זה, מה זה, זה להפוך כל התורה כולה להלכות. זה לא כך. ודאי שרגש דתי קיים אצלה. תפילות, הם רוצים. צריך לדעת איך לפתור את הבעיות האלה. ואז, לטיבות עולם יאירו לפניו. שלפני עם ישראל. מה קרה? מה אתה מבסוט?
אין לי לא רגוע.
אין לי לא רגוע, מה קרה? סתם אומר דברים. מי סתם אומר?
סתם
שאני רואה. טוב. אתם רוצים לעשות לכם דין תורה אחר כך. ואז נתיבות עולם יאירו לפניו, ויחזיק במעוזו, ויעשה שלום לו. שלום יעשה לו, ותורה חוזרת ללומדיה, ובשובה ונחת יבשע. גם פה יש פה כמה ביטויים שרומזים למקורות בחזל, כל הדברים האלה. כן, כשהרב כותב, הרב יש לו הנחת יסוד. הוא חושב שאתה יודע את כל מה שהוא יודע. הרב קוק. הוא חושב שאתה כבר יודע כל השס, בבלי ירושלמי, כל התנך, כל המדרשים, כל הנסתר, כל ההלכות, בשס ופוסקים, הוא חושב שאתה יודע את זה. לכן הוא זורק לך מילה פה מילה שם, ואתה אמור לדעת על מה הוא מדבר. כן. אז זה לא תמיד ככה, אצל הקורא, עם הרבה הפלא. עכשיו, הנה הרב אומר כאן, ואז נתיבות עולם יאירו לפניו, ויחזיק במעוזו, ויעשה שלום לו. מה הם איפה זה ביטוי? מה זה נתיבות עולם האלה? כן? זה נתיבות החוכמה. כן? זה קורא מספר יצירה. שבספר יצירה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ב-32 נתיבות פליאות חוכמה. טוב, אז מה זה נתיבות עולם יאירו לפניו? שתיוודע החוכמה האלוהית בכל, בכל כלליותה. בכלליותה, כשעם ישראל ייקח על עצמו גם לתת את התורה בכל מלוא הופעתה. זה כאן נתיבות עולם יאירו לפניו. הרב מניח שאתה יודע מה מדובר. ויחזיק במעוזו ויעשה שלום לו. מה זה יעשה שלום לו? מי עושה שלום בדרך כלל? הקדוש ברוך הוא. עושה שלום עם רומא, הוא יעשה שלום עליה. זאת אומרת, כפי שאני רגיל לומר, המשפט הזה המפורסם, עושה שלום עם רומא, הוא משפט פסימי. שבא לומר שמכוח האדם עצמו אי אפשר לעשות שלום. כי הטבע של המציאות זה התחרות. הנברא הוא בתחרות עם הנברא השני. בגלל שהנברא הוא בהגדרה מי שמקבל את הקיום שלו בזולתו, אז אם ההגדרה שלי זה להיות מקבל, והגדרה שלך זה להיות מקבל, אז יש בינינו תחרות, מי יקבל? לכן אפשר לומר, השלום הוא איזה מין אוטופיה של איחוד הערכים. אבל ברכת השלום נמצאת בישראל, הוא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. כלומר, נתגלה לנו שיש בתוכנו הכישרון הזה של עשיית השלום. בין כל הנטיות ההפוכות שיש בעולם, של דת זו ודת זו, אידיאולוגיה זו ואידיאולוגיה זו, ועם ישראל הוא נושא בתוכו את ברכת השלום, לכן יחזיק במעוזו, כלומר יהיה נאמן לתרבות המקורית שלו, ובתוך זה יעשה שלום לו. שלום יעשה לו ותורה חוזרת ללומדיה. מאיפה זה הביטוי הזה, תורה חוזרת ללומדיה? מסכת סנהדרין, נכון? מה?
הגדול של פרק
חלף. יפה. אמרנו את זה, אני חושב פה אפילו. שבדור שבן דוד בא, השנה הראשונה קורה ככה, השנה השנייה קורה ככה, נכון? אחד הדברים שקורה, כתוב שמה, ותורה משתקחת מלומדיה. למה תורה משתקחת מלומדיה? וגם השרב אמר כאן לפני כן, ליוצא ולבין שלום, אתה יוצא מתלמוד לתלמוד, מהכרה אחת להכרה אחרת. לכן, אין ברירה, תורה חייבת להשתקח. כלומר, התורה בקטנותה משתקחת, ועוברים משבר לפני שתורה חוזרת ללומדיה, זה בשלב השישי שם, כתוב, שנה שישית, תורה חוזרת, או שנה חמישית, תורה חוזרת ללומדיה, נכון, שנה חמישית, תורה חוזרת ללומדיה, אז זאת אומרת שיש, היא חוזרת, אבל בצורה יותר גדולה. כן, המעבר נגד דרך החילונות, למשל, זה לא סתם איזה מעבר מקרי שצריך לחזור אל האורתודוקסיה בצורתה הקלאסית. כן, משהו צריך להשתנות בנו. אז תורה חוזרת ללומדיה, ובשובה, ונחת יבשעו. מה זה? פסוק לנביא, זה נכון. אבל למה משמש הפסוק הזה? זה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע במסכת סנהדרין, גם כן. האם עם ישראל יגאל רק אם יעשה תשובה, או לא? נכון? אז יש פסוקים לטובת רבי יהושע שמראים שהגאולה איננה תלויה בתשובה, ופסוקים לטובת רבי אליעזר שמראים שהיא תלויה בתשובה. הפסוק בשובה ונחת יבשעו,
כרבי אליעזר.
כרבי אליעזר. זאת אומרת, אף על פי שהלכה כרבי יהושע, שגאולה איננה תלויה בתשובה, אבל הגאולה מביאה תשובה. כן? כמו שכתוב בספר דברים, פרשת ניצבים. שאחרי ושב השם בתשיבותיך וכו' וכו', וכתוב, ואתה תשוב ושמעת בכל השם. ועשית כל מצוותיו.
כולם?
מה?
כולם השובים?
כן, כולם. משיח מבטיח, אף יהודי לא יישאר בגלות. אז הקדוש ברוך הוא מבטיח, אף יהודי לא יישאר פושע.
אין.
ברמזו ויעשה שלום לו, ועוד פעם שלום יעשה לו. למה
הוא אומר את זה
פעמיים?
מה
הולך בו?
אחד זה נראה
כאילו
הקדוש ברוך הוא עושה
משהו פה.
אחד זה שלום, יעשה שלום לו, שלום יהיה עשה לו, כאילו לא ממנו. שלום יהיה
עשה לו. יכול להיות. כן, זה ידע לשמיה. ובשובה בנחת, דיבה שיעור. כלומר, יש חזרה בתשובה יותר מעמיקה, יותר גדולה, מתוך חשבון עולם וחשבון נפש אמיתי, מתוך כל התהפוכות של הגאולה.
זה יתרות
הגאולה,
זה
יתרות הגאולה. כן, כן, כן. היה תז הראשון על השולחן ערוך.
אז
מה?
אז
מה,
אחרי הפסיק זה כבר, זה השפעה של הקדוש ברוך הוא.
כנראה. פסוק, זה עושה פסקה, כך דלת. יש רוח ממוזג. מה? מה קרה? יש רוח ממוזג שמתערב יפה עם העולם והחיים, עם סדרי המעשים והנהגות המידות. מה זה? יש אנשים כאלה, זה המקום הולך במתינות, הכל פשוט, רוח ממוזג, בלי מהפכות. זה נקרא, יותר במקום אחר ברב, נשמות של עולם התיקון. אנשים מתוקנים. רוצים להשתפר כמובן. אז לומדים תורה, לומדים מוסר. מתקדמים בחיים. רוח ממוזג שמתערב יפה עם העולם והחיים, בסדרי המעשים, בנהגות המידות.
אנשים בינוניים?
במידה מסוימת כן. יכול להיות בינוניות גדולה, אבל זה בינוניות.
זה אנשים מהפכנים שרוצים שם משתלבים לסדר.
נכון, נכון, נכון. זה לא מהפכנים. יש גם גדלות של הבינוניות.
יש גם.
יש גאונות וגדלות של בינוניות. כלומר, זה לא פשוט להיות בינוני. עכשיו, יש ספר שלם, ספר התניא, שהשם שלו, המקורי, זה ספרן של בינונים. כן, המדרגה שמתוארת שם, המדרגה העילאית שצריך האדם לשאוף אליה, זה להיות בינוני. הבינוני שמדובר שם הוא אדם גדול מאוד. כן, הבינוני זה שם. כן, קראת לספר התניא? אפשר לקרוא, מעניין. כן. של רבי שניאור זלמן, מילדי.
זה לא מה זה הדרך של הבינוניות.
אה?
למשל, אצל הרמב"ם גם מוצאים, למשל...
טוב, אז זה מה יש דיוק שם.
שהוא אומר שחכם זה למי שתמיד הולך באמצע.
כן, זה לא בינוניות, זה משהו אחר. אין אצלו, אבל אין אצלו זעזוע, נאמר.
הרב נאמר
את הספר? אני לא צריך לתת המלצות לגדולי ישראל. אני אומר, אחד פעם קנה ספר יצירה, שאל אותי, תגיד, זה ספר טוב? לא יודעת מה לענות. כן. זה כמו ספר חומש. מה אתה אומר?
זה מהדורה. שייך כאילו בשבילנו.
אה, זה משהו אחר. זה כל אחד ואחד, לפי עניינו, לפי מצב לימודו. זה יצא רבו. יש רוח ממוזג שמתערב יפה עם העולם והחיים. עם סדרי המעשים והנהגות המידות. איננו ניכר כל כך בפעולתו לעצמו. אבל הוא מגלה את כוחו הנאה והמסודר בכל עת שיגיע הדבר לידי תלמוד ולידי מעשה. אז זהו רוח ההלכה. רוח תורה שבעל פה. המסדרת את הקודש באורח החיים. אם אתה קורא את ישעיהו הנביא, אתה אומר לעצמך, וואה, זה גדול, אבל מה עושים? אתה לא יודע. אתה קורא קיצור שולחן ערוך, אתה אומר, זה לא כל כך, אין פה שער רוח, אבל אתה יודע מה לעשות. מה זה? זה רוח הממוזג, המסודר. מסדר את הקודש באורח החיים. כשרוח זה, אגב, אפילו השם של החלק הראשון של השולחן ערוך זה אורח חיים. כשרוח זה מתוקן ומשוכלל כל צורכו, הרי אם נעשה כיסא הוא בסיס עליון של האגדה העליונה משוטטת בגובי מרומים ותופסת את המאוויים הנצחיים. כלומר, אם אתה תתעמק בהלכות, בקיום היומיומי של כל מה שאתה עושה, אתה פתאום תראה שיש באמת רעיונות גדולים שמסתתרים מאחורי המעשים הפרוזאיים של ההלכה. יש טיפוסים כאלה. לא, זה הטיפוס המצוי דווקא. זה הטיפוס המצוי. רוב בני האדם הם אנשים מסודרים. שזה בסיס לזה. זה בסיס. הם יכולים, אחר כך יתעמקו, יגידו, שמע, זה שאתה צריך לחתוך את הלב בצורה כזאת. תראה, יש פה רעיון גדול שגנו שם. למשל, פרק ג' של נצח ישראל. ששם יש פלפול שלם, מה איך האופן שבו ההלכה אומרת לחתוך את הלחם בברכת המוציא, זה רומז על ראשית ההוויה. אז קודם כל צריך להתרגל איך חותכים את הלחם, במקום המבושל יותר, האפוי יותר. אחר כך צריך לשאול את עצמי מה זה אומר, ואז אני בדרך המהר"ל מגיע לזה.
אז זה מזכיר קצת תנומות העולם.
שמה?
שכאילו יש ציבור גדול שמכונות את העולם, שבונים קטלים ועושים כל מיני דברים.
נו.
כאילו הם בונים את הלפי הרמב"ם, כאילו.
נו.
לעומת אנשים ש... זה כאילו זה... הם בונים את העולם ב...
לא. הרב כאן מדבר על זה שהאדם שבונה את הקיר, הוא גם לאט לאט יבין למה הוא בונה את הקיר. כלומר, יש לו דרך מסודרת, שלבים שלבים, שליבות, אם הוא ירצה לעלות, הוא יוכל לעלות.
אבל הטיפוסים שלא מביאים את הגאולה,
הטיפוסים
שבונים את העולם.
זה גם מה שנדרה, מחלק מהדברים שנדרשים של הגאולה. אומנה, עכשיו בוא נראה מה יש כאן.
מה זה מעשים פה זה?
מה?
מה זה מעשים פה זה?
פשוטים. אומנה, כן. כן, יש הלכה ויש אגדה. אז אגדה זה מתעסק בבית רעיונות גדולים. האגדה זה עוסק בין. אבל אתה תראה, יש אנשים עכשיו לומדים בישיבות, לומדים אמונה. למה? אמרו להם שצריך. אז הם לומדים, אני בישיבה, מה אני הולך לעשות בישיבה? אז טוב, גמרה. אבל מה, הרב שלי אמר שגם מהר"ל צריך למטור, אז מה, גם מהר"ל? זה במדף. אז יש כמה מדפים של דברים ש... באגדה גם אתה צריך ללמוד. זה לא שאדם בא משם, אלא הוא בא עד רבה מתוך הנאמנות אל מסורת האבות, אל ההלכה, אל הסמכות. מתוך כך הוא גם מתאפס ועולה, ואז הוא מגלה, הוא לפעמים אולי קצת על כורחו, כי זה לא כל כך מעניין אותו, רעיונות עליונים. אמנם יש כיוון הפוך. אמנם יש רוח סער שאינו מתקשר עם הרוח הממוזג. הוא לא אוהב את כל הנחנחים האלה, סודרים וזה. פורץ וגדרים. ואינו מחכה לסידור העולמי שיבוסס. לסדרי החיים ותיאוריהם שהתאחדו וזה הקודש והטוב. ומגבוה ידעה עד עומק, עד עמקי תחתית, בלא סיבה. לא יוכל להתערב עם חיים בני אדם סודרים. מוכרח הוא לקחת לו לעזר את החוצפה, העזות. ועוד מידות רעות כאלה. יש אנשים כאלה. הם, אי אפשר להחזיק אותם. הם לא יכולים לשבת על כיסא. רוח שערה יש בהם.
זה מכריח אנשים רשעים?
לא דווקא, אבל הרבה פעמים.
כי הוא אומר שזה עם כתחתית.
כן, לפעמים גם. זה מה שכאן נשמות של עולם הטוב. ניטשה, למשל, היה אדם כזה. ניטשה גם השתגע בסוף, מרוב זה, מרוב המגמה הזאת.
שמות גדולות.
מה אתה אומר?
שמות גדולות.
נשמות גדולות, שהן לא מסתדרות כל כך פה. יש להן קושי.
בגלל שזה חוק או מה?
כן, קשה להם עם חוקים.
אבל זה ממוזג. למה דווקא לא טוב נקרא ממוזג?
כי הוא מתון, מתון. לצורך, מה?
מה קשור ממוזג למתון?
בין קר לחם. לצורך שעה, לעת מלחמה, יש שרוח זה לחוץ. כלומר, יש לפעמים צורך במהפכנים. רבולוציונרים. אבל אם יוצא להיקבע לסדר חיים קבועים, לא ירצה. אתה לא יכול להשתמש במהפכנים כל הזמן. אלה כתוב, שבט לוי. שבט לוי זה שבט קנאי, עושה בלגן. אז לפעמים צריכים אותם. אז מה אומר משה? מי לשם אליי? ויאספו אליו כל מיני לוי. אבל בדרך כלל, החלקם ביעקב, הפיצל בישראל, אסור שהם יהיו ביחד. הם יערסו את העולם.
אז הם לא
מתאים
את עצמם.
אה?
אז הם לא מתאים את עצמם.
נכון, סובים, מתחילים. לא יצא. פירות מסודרים וקבועים להיות ראויים למחיית דור דורים, לא ייתן. עד כאן.